אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
אז כמו שאמרתי, נמצאת איתנו חני דקל אלבז, עורכת דין, חברה יקרה, והשיר מעגלים מעגלים בהחלט התאים גם לשתינו, שבעצם אנחנו נפגשנו כשלמדנו ביחד קורס דירקטורים.
זה לא הולך.
מה?
זה לא הולך.
למה?
כובע באוזניות.
לא, אני לא צריכה. אני לא צריכה.
לא, את התורה מתלבטת.
לא, לא, אני לא מתלבטת, אני פשוט מסדרת פה את העניינים, כי אני צריכה שאתה יודע, שהדברים יהיו מסודרת, אתה מכיר אותי, שאני מדברת והכל צריך גם, אני לא יכולה רק לדבר, אני צריכה לעשות עוד משהו.
את משאירה לי לתלות את המילון לבד?
לא. לא. אז חני יקרה שלי, אנחנו הכרנו כשלמדנו ביחד קורס דירקטוריות, שבעצם דירקטורים, שהוא היה הקורס הראשון והייחודי בארץ שנפתח בנושא הזה של
דירקטורים חברתיים.
בדיוק, דירקטורים חברתיים, נכון. ואני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן אצלנו באולפן ברדיו סול. ובואי ככה ספרי על עצמך, איך התגלגלת לכל הנושא הזה של להיות עורכת דין, מאיפה זה התחיל. בוודאי, מה זאת אומרת?
מה לספר על עצמי? קטע מקצועי, קטע אישי?
את מחליטה.
שומעות אותי טוב אגב?
ברור, ברור. את מחליטה.
טוב, אז יש לי שני בנים מדהימים. נשואה, שני בנים בני 16 וחצי ו-12. אני עורכת דין כמעט 20 שנה, ואני קוראת לעצמי עורכת דין למימוש זכויות רפואיות, כי אני חושבת שזה מכלול של דברים, זה לא...
דבר רק למיקרופון.
כן, זה מכלול של דברים, זה בעצם כולל את הטיפול המלא של מי שצריך עזרה במימוש הזכויות הרפואיות שלו, החברתיות שלו, מול כל הגורמים.
זה מה שאני עושה.
רק אם תדברי לנו תמיד למיקרופון, זה יהיה נחמד. Okay. תגידי לי, חני יקרה, איך הגעת לנושא הזה של עריכת דין? זה משהו שרצית כילדה
כן,
קטנה?
כן, זה היה חלום ילדות.
איך?
תמיד, ראיתי, הייתי רואה פרקליטי LA והעיניים נוצצות.
אוקיי.
Okay. ידעתי שאני אהיה, רק לא ידעתי אם אני אשרוד במקצוע הזה. אבל כן, אני מאוד, מאוד אוהבת, המון סיפוק.
וזה אומר שבגיל ממש צעיר ככה יצאת, אני מבינה, ללימודים, ללימודי
כן,
המשפט.
כן, מיד אחרי הצבא, כמו ילדה טובה.
בלי הטיול הגדול.
בדיוק. היום אני קצת מתחרטת, אבל...
טוב, אני לא חושבת שזה היה במיוחד באופנה בזמנו. אני חושבת שזה היה יותר באופנה, שזה התחיל, סליחה, משהו, אני יודעת מה, אולי בעשור, אולי עשור וחצי
כן,
כזה,
בתקופתי
נכון?
זה לא היה...
בטח לא בתקופתי, ואת צעירה ממני בהרבה, אז בתקופתי בכלל אין מה לדבר. לא היה דבר כזה בכלל, טיול של אחרי הצבא, זאת אומרת, סיימנו את הצבא וקדימה, להתחיל ללמוד.
נכון, היום זה סטנדרט. זה...
כן, כאילו היום, מה פתאום אתה הולך ללמוד אחרי השירות הצבאי? ובסדר, תקופה אחרת, עידן אחר ולגיטימי לחלוטין. ואני רוצה ככה לשמוע ממך איך לצד כל העניין הזה של עריכת הדין, אז את מוצאת זמן להתנדב בהמון המון מקומות. בואי ספרי לנו... אני חושבת שתכף אנחנו עושים גם הפתעה. שנייה, רגע. חכי.
הפתעות אני אוהבת.
צהריים טובים, שקד גולדמן.
טובים, אהלן.
מדברת חיננית?
אהלן.
מזל טוב.
תודה רבה.
מה שלומך?
מעולה. עכשיו בדיוק סיימנו פה ארוחת צהריים.
איזה כיף.
עם העובדים שלי,
עם המאור. איזה כיף. אז אני קודם אגיד לצופים שלנו ולמאזינים שלנו שעל הקו נמצא איתנו שקד גולדמן, שהחלטתי להפתיע אותו לרגל יום הולדתו, יום הולדתך. שחל היום, שקד גם ממלא מקום ראש מועצת כפר תבור, וגם יושב ראש סניף מעוף.
מנהל סניף מעוף עפולה.
אז תגיד, תגדיר אתה.
מנהל מעוף לעסקים בעפולה, של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה והתעשייה.
אז קודם כל, מזל טוב גדול. איזה כיף שהצלחנו לתפוס אותך. ובהזדמנות זו, בוא ככה ספר לנו איך אתה חוגג את יום הולדתך.
אז א', אני בעבודה רגיל, ועכשיו עשינו ככה עצירה קטנה עם העובדים, עשינו ארוחת צהריים.
איזה כיף.
ואולי נצא טיפה יותר מוקדם, ואני מקווה לסיים את סוף היום אחרי ככה עם המשפחה קצת. אז אני אסע עם הבן שלי ועם אבא שלי ועם אח שלי הגדול, לראות את מכבי חיפה, אולי סוף כל סוף מצליחים להגיע למקום השני.
שאתה אוהד שלהם, שאתה כן, אוהד שלהם.
אנחנו עושים ביחד שלושה דורות של אוהדים, של גולדמנים ככה ביחד.
נכון, אני רואה את זה בפייס. בהזדמנות זו שאנחנו מדברים שקד, אז אולי ככה תיתן לנו בקצרה מה שנקרא, מה זה סוכנות מעוף, אולי לא כולם מכירים, ומה בדיוק יש ככה אולי משהו חדש בקנה?
אז בשמחה, אז א', מעוף, מי שמכיר או לא מכיר, זה מערך שטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה, ובעצם קיימים ופרוסים בכל הארץ. מעל ל-40 נקודות שונות, שזה סניפי מעוף, מרכזי עסקים, וממש בימים אלו אנחנו גם פותחים את המאיצים הראשונים לקידום סטארט-אפים, באזור עיקר הדרום והצפון, בפריפריות. מעוף בעצם נותנים, עוזרים לקידום עסקי מדויק, ליזמים ולעסקים קיימים, זה יכול להיות קורסים והדרכות, זה יכול להיות ייעוץ עסקי במגוון רחב מאוד של תחומים, ליווי למימון, להלוואות, מענקים של המדינה, אנחנו גם מנגישים וגם מגישים למענקים שונים שקיימים במשרד הכלכלה ולפעמים גם במשרדים נוספים, נותנים ייעוץ פנסיוני לעצמאים, ובעצם כל כלי וכל דבר שיכול לעזור לקדם בצורה מדויקת יזמים ועסקים, אנחנו מפתחים ועושים פה אצלנו בסניפי המעוף.
יופי שקד, ממש ממש תודה רבה. נראה לי שאתה ואני ככה נתארגן ואזמין אותך לכאן לאולפן להתארח. למשך ככה שעה שלמה נעשה אולי איזשהו יום שנקדיש אותו רק לעסקים הקטנים.
נשמח.
כן, נבנה איזושהי תוכנית ככה מעניינת ואטרקטיבית. אז אני רוצה להודות לך על הזמן שהקדשת לנו.
תודה רבה לכם על ההפתעה.
בכיף, בכיף. וציפור קטנה ומקסימה שקוראים לה מורן, אמרה לי שאתה אוהב את השיר הנה ברוש לבדו של אריאל זילבר. אז אנחנו נקדיש לך את השיר באהבה, ותודה למורן היקרה ששיתפה איתנו פעולה, ודש חם לכל הצוות היקר בסניף המקסים של עפולה. ושוב שקד, המון המון מזל טוב, עד 120.
תודה רבה.
בכיף, יום טוב. איזה כיף היה ככה להפתיע את שקד. שקד בחור מקסים ויקר ביותר. ואני חוזרת לאורחת שלי לבריאות שוקי, שלא תהיה לנו חולה בבקשה.
לא, כבר עברתי את זה.
אז יאללה, זה בסדר. אני חוזרת לאורחת שלי היקרה והמקסימה לחני. וחני, בואי ככה, התחלנו לדבר קודם, באמת איך התגלגלת לכל הנושא הזה של עריכת הדין, אז שתפי אותנו.
כן, אז סיפרתי שזה היה חלום ילדות, די ידעתי שאני רוצה לעסוק בזה, והתגלגלתי, הצלחתי לשרוד את כל השנים האלה. ואני מאוד, מאוד אוהבת המקצוע, המון סיפוק, עבודה קשה, אבל המון המון סיפוק.
ואיך הגעת דווקא לתחום הזה של ההתמחות? כי הרי להיות עורך דין יש המון המון תחומים, זאת אומרת, למה דווקא בחרת בנישה הזו?
כן, תראי, אז אני חושבת שאני בן אדם של אנשים, אני אוהבת לעבוד עם אנשים.
זה בטוח, זה אני יודעת.
זה את יודעת.
זה אני יודעת.
והאופציה הראשונה שחשבתי היא האמת פלילי, אבל מהר מאוד ירדתי מזה, כי למרות שזה עדיין משהו שאני מאוד אוהבת, אבל יש הבדל בין המציאות לטלוויזיה בעיניי. והחלטתי ללכת לנישה מקבילה או דומה, ואני חושבת שהנזיקין יש בו משהו מאוד דומה, האינטנסיביות של הדיונים, היכולת הוורבלית, העמידה על הזכויות כאלה ואחרות של הלקוחות וכו'. ואני מאוד אוהבת את זה.
מי הם הלקוחות שבדרך כלל מגיעים? זאת אומרת, מגילאים מסוימים, מחתכים מסוימים?
לצערנו, מי שצריך את זה, זה מגיל, יש לי אפילו ילדים שלא נדע עם מחלות קשות וכו', מגיל אפס עד אין סוף. אין טווח גילאים למימוש זכויות רפואיות.
יש איזשהו סיפור מיוחד, בלי להזכיר שמות כמובן, שככה נגע מאוד מאוד לליבך ותרצי
לשתף? יש אין סוף.
אז בואי שתפי אותנו באיזה סיפור.
יש לי לאחרונה איזה לקוח, לא לאחרונה, לפני שנה וחצי, ילד חולה סרטן שמאוד מאוד היה לי קשה הטיפול בתיק הזה מבחינה רגשית ואישית ו... היה ילד מקסים, והיום אני שמעתי שהוא עברי והכל בסדר, אבל עברתי עם ההורים ואיתו ממש טיפול פסיכולוגי סלש משפטי, וזה, אגב, זה העניין. להיות עורך דין בתחום שלי זה להיות, אני תמיד אומרת, שליש רופא, שליש פסיכולוג ושליש עורך דין.
אני חושבת שזה משהו שמקביל גם לתחום ההוראה, שמורות גם כן מוצאות את עצמן שליש מורות, שליש פסיכולוגיות ושליש יועצות או מטפלות או משהו בכיוון, כי באמת... כשאני חושבת על זה, נכנס לפה התחום הרגשי בצורה מאוד מאוד משמעותית, שאולי בשונה מתחום אחר, אני לא יודעת, אבל זה באמת ככה ללוות את אותו אדם, ומן הסתם שיש לו משפחה, אז זה ללוות גם את המשפחה שקשורה לנושא, ואני מניחה שאת צריכה להיות בעלת יכולת החלה מאוד מאוד...
זה בדיוק הקושי. הקושי הוא שהדברים צפים, וזה מאוד קשה, כי זה תמיד מגיע גם לפן האישי, וזה מאוד קשה לעשות את המעבר הזה.
איפה את באמת עושה את המעבר, ועד איפה את באמת מרשה לעצמך ככה להכניס את הסיפור, מה שנקרא, למקומות האישיים שלך? כי באיזשהו מקום צריך להגיד, לא, זאת עבודה.
נכון.
אז איך עושים את זה? עד לאן זה מגיע?
אז תראי, אז דבר ראשון, אני, פעם אמר לי איזה שופט, שאני לא אציין את שמו, שהוא אמר לי, לפני שאני נכנס הביתה, אני עומד ליד הדלת בחוץ, ואני אומר, אוקיי, מעכשיו, אני שם את העבודה, את מסכימה איתי כנראה.
לגמרי.
אני שם את העבודה, מעכשיו אני לא עורך דין, אני, או לא שופט, אני סתם משה או איזשהו שם. אני חושבת, אני משתדלת לעשות את זה, אני לא אגיד שתמיד אני מצליחה, התסכול לפעמים והקושי הרגשי הוא מאוד מאוד גדול. מצד שני, אני חושבת שזה עושה המון טוב. זה נותן פרופורציות לחיים. לפעמים גם כל מה שעברתי בחיים, לפעמים יש חברות או מכרות שלקוחות דברים כל כך פירוטים בצורה קיצונית, ואני זאת שאומרת להם, תסתכלו, יש דברים הרבה יותר גרועים, ואני חושבת שזה גם לטובה, זה נותן פרופורציות. ההתעסקות היומיומית בבעיות האלה.
אני גם חושבת, אני מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. אומנם אני לא עוסקת בעריכת דין, אבל יש גם עניינים שאני לעתים עוסקת בתחום הגישור, כי אני גם מגשרת, וגם את אני יודעת שאת מגשרת. אבל ביום יום שלי, שאני בקשרים עם המון המון סטודנטים שלי, במנעד גילאים מאוד מאוד רחב, וכשאני מגיעה הביתה, אני זה ככה פותחת ומשתפת בחלק מן הדברים את הבעל שלי, מבלי לציין שמות כמובן של האנשים, אבל זה ממש ככה מזכיר את זה, עם סיפורים מאוד מאוד קשים, שפה איזושהי סטודנטית שיכולה להיות כבר אישה בעלת משפחה, או מישהו צעיר ממש, כי אמרתי, המנעד הוא באמת רחב, עם סיפורים לא פשוטים בכלל, ובאמת מתבקש מאיתנו ככה להיות בעלות יכולת החלה מאוד מאוד גדולה. אז את אמרת על אותו שופט שלפני שהוא נכנס הביתה הוא מתנהל כך וכך.
כן.
ואני כשאני מגיעה הביתה ואני מרבה בנסיעות כמו שאת יודעת, אז אני תמיד עם מוזיקה באוטו, אז אני מגיעה לחנייה עד שהשיר לא מסתיים, אני לא מדוממת מנוע. אני ככה עושה לעצמי את הטוויסט הזה, ממש, ורק אז אני אומרת, אוקיי, עכשיו אפשר להיכנס הביתה, ובאמת להשאיר את הדברים האלה בסוג של מאחור, למרות שאני, כן, מבלי לסתור את עצמי, נכנסת עוד פעם, עוד פעם יש עניינים של מיילים וכל מיני
ברור, אחרים. ברור, זה הבעיה היום, שהעבודה לא נגברת אף פעם, ואני מנסה לעשות איזשהו... איזשהו קאט, כי אחרת זה בלתי אפשרי.
חייבים, כיוון שזה יוצר איזשהו עומס רגשי, ואני אומרת, אנחנו חייבות לעשות איזשהו פעולה של ריקון, כדי שיהיה למחרת בבוקר, עוד פעם מיכל שהוא לפחות במחציתו ריק, כדי שאפשר יהיה להכיל את הדברים החדשים של יום למחרת. אחרת זה ממש בלתי אפשרי. אמרת לי שאת מתנדבת בהמון מקומות, ואני אשמח ככה לשמוע איפה את מתנדבת.
איפה לא, סתם.
פה לא. בואי ספרי.
כן, טוב, נגישות זה תחום ענק. תמיד אני אומרת שגם אני אפילו לא חושבת שאני יודעת השכלית ממנו, כי זה גם תחום שכל הזמן מתפתח. כל הזמן חוקים חדשים, כל הזמן הוראות חדשות, אבל זה תחום שנוגע לכל דבר בחיים, מהאתר האינטרנט שלנו, ועד הבניין או הדירה שאנחנו חיים בה, או המעלית שאנחנו יורדים בה, כל דבר, בית קפה שאנחנו יושבים, כל דבר, יש חוקים מסוימים, נגישות, נגישות בשירות, נגישות בבניין, זה בכל תחום חיים. והמטרה של זה, זה בעצם שהאנשים, תמיד אני אומרת, זה לא בעלי מוגבלויות, אני לא אוהבת שאומרים בעלי מוגבלויות, כי איך אמר לי פעם איזה נכה? לא, אין לי בעלות על זה בטאבו. אלא אנשים
שהעלית את המושג הזה, כן, באופן הזה, וככה אהבתי מאוד את הסמנטיקה ובאמת את השימוש בטרמינולוגיה הזו, שהיא עושה משהו אחר בחשיבה.
נכון, כי אף אחד לא, איך אומרים, לא בחרו את זה, את הבעלות הזאת, אנשים עם מוגבלויות, הנגישות היא, המטרה שלה זה לא לשים אותם כמו שהיה פעם באיזשהו אקווריום ולבודד אותם, אלא כמו שדיברנו על החלה, אז להכיל אותם לקרבנו בכל דבר שהוא. זאת אומרת שיתחיל מה, כמו שאמרתי, הבניין ועד האינטרנט ועד לדבר בטלפון וכל דבר. וזו המטרה.
אוקיי, אז זה משהו שאת ככה מרצה לאורחי הדין?
מרצה לאורחי דין, מייעצת לעסקים, מרצה לעסקים קטנים, זאת אומרת, שוב, זה תחום ענק, ואני משתדלת לעשות את ההבדלה בין הסוגים השונים.
ואני יודעת שאת מתנדבת גם לעתים במערכת החינוך.
כן.
מה למשל?
תראי, אני, שוב, אמרתי, המגוון הוא רחב של מה שעשיתי. עשיתי בין היתר קורסים על יזמות חברתית ועל הנשיות, נקרא לזה, הנשיות החברתית. ואני מרצה גם לבנות וגם בכלל, בנים ובנות, על מה, במה תורמת לנו התרומה החברתית. כי הרי תרומה חברתית, זה, אנשים חושבים שזה רק תורם לחברה, אבל זה תורם יותר לנו. באופן אישי, וזה בני נוער, יש לי נוער בבית, הפרספקטיבה היא שונה, זאת אומרת, הכל נראה מאוד דרמטי ומאוד, טוב, את לא צריכה להגיד לך, את אשת חינוך, הכל נראה מאוד ככה סוף העולם, ושאתה מראה להם את הדברים האחרים, אז זה קצת נותן פרופורציות, וזה מאוד מאוד מראה להם למה כדאי לנו לפעול ברמה החברתית, לנו, זאת אומרת, איך זה נותן לנו יתרון. אז אני מרצה גם בתרומה החברתית, גם על, וזה אני חושבת שזה מצווה, על אנשים עם מוגבלויות לנוער ולילדים, כי אין מה לעשות, ילד שאת אומרת לו אדם מוגבלות, הוא ישר חושב על אדם כיסא גלגלים.
נכון.
וזה עצוב, אבל זה ממש לא נכון. אני חושבת שאלף, כולנו אנשים עם מוגבלויות. תמיד אני אומרת שכולנו יש לנו מוגבלות מסוימת.
נכון, לגמרי.
חברתית, אישית, נפשית, כל אחד והמוגבלות שלו. ולא תמיד רואים אותה בעין. ושומעים כאלה סיפורים הרבה בתקשורת, שהורים לילדים אוטיסטים שיש להם את הנושא של פטור מתור, ושהם רוצים לנצל את הזכות שלהם, אז הם נתקלים בהתנגדות, שמה, הוא לא נראה אוטיסט. אז לצערנו, או לשמחתנו, אין עוד קין. אז כל העניין הזה, להחדיר לנוער את המושג הזה, אנשים עם מוגבלויות, שזה לא משהו שתמיד רואים בעין, ואיך אני תורם שהם יהיו חלק ממני, ולא משהו נבדל. וזה, אני חושבת, זה מאוד חשוב.
לגמרי. אני חושבת שבכלל, כל הקטע הזה של להתנדב, זה סוג של איזושהי הפצת אור, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר, ונקדיש לך את השיר שאת בחרת,
כן.
של אמיר דדון, אור גדול.
נכון, תודה.
באהבה. אור גדול, אני חושבת שכשאדם מתנדב ולא משנה היכן, מרגיש מין תחושה כזאת באמת של אור, מרגיש באמת שאיזשהו צוהר ככה נפתח, ואני חושבת שאחד הדברים, אחד הדברים שככה חיברו בינינו, זה האור הזה שנדבט בעיניים שלך, והחיוך הזה והטוב לב, ישר אפשר היה לטעות על קנקנך ועל טוב ליבך.
וואי, תמשיכי, תמשיכי.
אני ממשיכה, אני ממשיכה. מה אכפת?
שמת לב גם לשם הדומה שלנו?
כן, אצלי זה שם של פרח, אצלך למה נתנו לך?
חנה,
סבתא. אוקיי, אוקיי. ואני יודעת ממך שאת גם חברת הנהלה בעמותה שנקראת עמותת אומץ, של צדק חברתי ומשפטי. בואי ספרי לנו בעצם מה זה העמותה הזו, מה קורה שם.
זה עמותה, אני הייתי שם, אני חברה בעמותה, אני חושבת בסביבות 10 שנים, או יותר, אני כבר לא זוכרת. מי שהביא אותי לעמותה זה ארי אבנירי, זכרונו לברכה, אדם אהוב ושמתגעגעים אליו מאוד. בהתחלה הייתי ככה בצוות המשפטי, אחרי זה הוא ביקש ממני, הייתי בצוות מה שנקרא ועדת ביקורת, אחרי זה הייתי 5 שנים ביושב ראש ועדת ביקורת, ובבחירות האחרונות נכנסתי להנהלה. זה, כמו שאמרת, עמותה שעוסקת בצדק חברתי ומשפטי, הרוב מכירים אותה בנושא של השחיתות, אבל לא רק. הצעות חוק, כל הנושא עכשיו של הרפואה, שאנחנו ראינו רק אתמול, אני חושבת, כתבה מזעזעת בטלוויזיה על מצב הרפואה בארץ. הכל, הכל, כל הדברים החברתיים שמשפיעים עלינו ביום יום, אנחנו נלחמים, מנסים להילחם ולשנות.
אומרת מה, שזה בעצם עמותה שמורכבת מעורכי דין?
ממש לא.
אז?
יש צוות משפטי, אבל ממש לא. זו עמותה שמורכבת מכל מי שרוצה יכול להצטרף. כן, יש צוות משפטי נרחב, אבל...
אוקיי, אז הצוות המשפטי הוא מלווה בעצם את העמותה, ואת בעצם נמנית.
נכון, אבל אני עכשיו בתפקיד יותר של הנהלה, כן.
אוקיי, בהנהלה של
העמותה. בעד המנהל זה נקרא, כן.
אז מה הם עושים ביום יום? העמותה
אז אני אומרת שוב, העמותה פונה, זה עמותה מאוד יחסית לא גדולה, אבל היא תוחמת הרבה הרבה תחומים של צדק חברתי ומשפטי, ופונה לגורמים המוסמכים, אם צריך פגישות, אם צריך...
למי?
לכל גורם, ומה שרלוונטי, לדוגמה במצב הרפואה, אז לשר הבריאות, או...
את אומרת דברים שלכם ברורים, אבל כאילו זה המקום שאנחנו בעצם נציף.
אני אתן לך דוגמה מה אני...
כן, מי מתקשר אליכם? זאת אומרת, קיימת עמותה, בואי נעשה לה את ה... בעצם את ה... באמת, את הפרסומי שלה.
אני
זה חלק מהמטרה של השידור.
נכון, נכון. אני איך הצטרפתי בעצם לעמותה, בזמנו בטח זוכרים, הנושא של מחלת הסרטן שהייתה אחרי הצלילה בקישון, שזה היה סיפור מאוד מוכר. ואז ככה זה היה זעזוע רציני, ואני לא זוכרת אם הייתי, אני חושבת עוד מספר עורכי דין, אבל אני ניהלתי את זה. ניסחנו איזושהי הצעת חוק בנושא הזה, שזה לא משהו ש... ולצערי, בגלל סיבות פוליטיות, זה בסוף נפל, אני מקווה שנצליח שוב, אבל העמותה היא באמת, היום אני כבר לא, שוב אמרתי, אני לא מייצג את העמותה בתי משפט וכולי, כי אני יותר בוועד המנהל. אבל זה מתחיל מי פונה לנו. א', אנשים הרבה פעמים בעילום שם או לא בעילום שם.
מה בעצם הם אומרים?
שחיתויות, מתלוננים על דברים לא חוקיים. כמו לדוגמה, ברשויות, בחירות לרשויות המקומיות היו הרבה הרבה תלונות. כמובן שבוחנים את התלונות, כי בואו, יש תלונות שהם או אינטרסים אישיים, או שאיך אומרים, פייק ניוז. זאת אומרת, זה לא שכל תלונה... כן, זה היום מפנה. לכן זה נבחן, וברגע שזה נבחן, אז גם מחפשים את האסמכתאות, או את הביסוס לתלונות האלה, וברגע שרואים שהן מבוססות, אז ממשיכים בתהליך. סמוי, לא סמוי, אבל שוב אני אומרת, זה לאו דווקא, לא רק בנושא של השחיתות. זה גם דברים שאנחנו רואים בתקשורת, או דברים שאנחנו רואים שהם נראים לנו משהו שהוא לא צודק, כמו עכשיו הרפואה או הבריאות. אז אנחנו יוזמים את זה, ואנחנו פונים למי שצריך, אם זה שר הבריאות, אפילו לראש הממשלה, ומנסים לשנות את המציאות.
אוקיי, תני לנו איזושהי דוגמה ככה קונקרטית לאיזשהו מקרה שאדם מתקשר, כמובן בלי לציין שמות, ואם זה בכלל שמישהו יתקשר בעילום שם, אז בכלל, אוקיי? למקרה של, מהרגע של שיחת הטלפון, איך זה מתקיים?
טוב, אני לא יכולה, כי זה רוב הדברים שעדיין יש חלק מתבררים וכו'.
אז שהיו וצלחו.
אני לא יודעת להגיד לך.
לא?
לא.
אוקיי.
אני שוב אני אומרת, יש דברים שאני יודעת, כמו דברים שדיברנו על הרפואה, היה סיפור עם היוצאי אתיופיה, עם החיסונים, שהיה איזושהי אפליה בנושא של יוצאי אתיופיה. את זוכרת את הסיפור הזה לפני כמה שנים?
במורפל, אבל הנה את פה בשביל
לעשות לנו. זה היה איזה סיפור של אפליה עם חיסונים ליוצאי אתיופיה, ואני הייתי, אני חושבת, מעורבת בזה בצורה כזו או אחרת, ובאמת, שמענו את זה בתקשורת, ויזמנו פנייה למי שצריך, והעניין לא הסתדר לצערנו, אבל לא מזמן הייתה הפגנה, אבל אני חושבת שהעניין הזה הספציפי השתנה. אז שוב, מה שאני לא מעורבת, אני לא יודעת, אבל אני יודעת שהפניות האלה, הן לא מגיעות אלינו הצוות המשפטי, מגיעות למשרד, אבל הדברים נבדקים מאוד מאוד טוב.
זאת אומרת שבעצם הצופים שלנו רצוי שידעו, שיש עמותה שנקראת עמותת אומץ של צדק חברתי ומשפטי, שאם פלוני אלמוני רואה משהו שנעשה עוול באיזשהו מקום, באיזושהי מסגרת, באיזשהו ארגון, באיזשהו גוף, בתהליך מסוים, כי אני מבינה שזה משהו שהוא מאוד מאוד רחב, אז מוזמן לפנות אליכם, אתם בוחנים כמובן את הדברים, זה לא שישר רצים ועושים נו 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 למישהו, כי צריך לבדוק את הדברים, זה חלק מהתפקיד שלכם, ולכן בעצם מי שמלווה את העמותה זה צוות משפטי, כיוון שאתם מכירים לעומקם של הדברים את החוקים כמובן, ואת כל מה שנכון ולא נכון, אבל זה חשוב מאוד שהציבור ידע, ובאמת במקום שככה זה יישאר ברמה של שיחות סלון מה שנקרא, אז הנה יש עמותה שבהחלט אפשר לפנות אליה. יש טלפון או אתר או איך
אתר,
בעצם פונים?
אתר, עמותת אומץ, כן.
באינטרנט?
כן, באינטרנט.
אוקיי, טוב. אני ככה הייתי שמחה לשמוע ממך איזשהו סיפור פיקנטי.
וואה.
בכיוון הזה של אחד התיקים שהיו לך בעבר, לא צריך אפילו לציין שנה שלא מישהו יחשוב שהנה את מדברת עליו או עליה. משהו שככה באמת את אומרת, הנה התבטתי את חותמי, כי אני בהחלט מסכימה עם הדברים שלך. אני חושבת שאדם מגיע לעולם הזה, אנחנו סוג של אורחים פה, אבל מה אנחנו משאירים אחרינו? זאת אומרת, זה לא רק לבוא ולסמן וי, זה באמת לבוא ולעשות ככה משהו שאנחנו יודעים שמשאירים אחרינו משהו שהוא באמת בעל ערך, אפרופו כשמדברים באמת על ערכים.
כן. אז עכשיו או שקודם נשים להשאיר?
תראי, יש לנו שתי אופציות. האופציה הראשונה, אנחנו יכולים לשים עכשיו את השיר, והאופציה, אז אנחנו נשים עכשיו שיר.
נעשה את הפסקון.
אז אנחנו נשמע את השיר, מלך העולם, שזה השיר שלך עם הבן הבכור שלך ששמו.
א', אני, שלמה ארצי זה נאמבר וואן, וב', הבן הבכור שלי הוא בן 16 וחצי, ו...
איך שמו? מה שמו?
גיא.
וזה אמרתי לך גם השיר שלי עם הבן הבכור שלי עם סגיב.
שהוא נולד כל הזמן השמיעו את השיר הזה ברדיו, ואין, זה השיר שלי, מבן השלי, אז זה שיר מדהים.
אז אנחנו מקדישים אותו באהבה גדולה.
תודה רבה.
את רוצה להגיד לו איזה משהו?
לא, ירוג אותי.
ירוג אותך, אז בליבושות, אימוש. כמה כיף תמיד לשמוע את שלמה ארצי.
כן, אין.
תענוג גדול.
אין עליו.
אז שתפי אותנו באיזה משהו פיקנטי.
טוב, אז פיקנטי טוב או סתם? לפני 5-6 שנים... אני תמיד אומרת שאני דור שלישי לשואה, וזה נכון לצערנו, ויש לי ככה רגש שלא צריך להסביר לכל הנושא של ניצולי שואה. מה זה?
שורדי שואה.
שורדי, צודקת, שורדי שואה, כמו שאנשים מוגבלויות.
בדיוק.
נכון. ולפני 5-6 שנים התקשר אליי איזה אדם שבקושי הבנתי אותו. הוא פשוט, עד היום אני לא יודעת איך הוא הגיע אליי, והתחיל לבכות לי בטלפון. ולא, לא הצלחתי להבין, וככה, מתוך הבכי וכולי, ניסיתי להסביר לו שרק שיבוא ואני אראה מה אפשר לעזור. ופשוט, זה פשוט לא קורה לי, כי את יודעת, אנחנו מנסים להיות קשוחים והכל. והוא ישב וסיפר לי את חייו, שלא רק כל מה שהוא עבר בשואה, אלא בן אחד התאבד, והבן השני עם בעיות נפשיות קשות, ואשתו נפטרה. והוא אמר לי, תשמעי, אני פשוט אין לי מה לאכול. אז דבר ראשון שכמובן שעשיתי, זה הוצאתי כסף מהארנק ונתתי לו. הוא לא רצה שאני אקנה לו אוכל או שום דבר, והמוזר הוא שהוא פשוט, הוא היה הגיע עם חליפה ומאוד מאוד, זאת אומרת, וזה אלגנטי. כל הכבוד לו, כן, לא נתן לעצמו לראות ככה
נזקק,
כן. ופשוט יותר מחצי שנה, נלחמתי בכל העולם ואשתו, אני תמיד אומרת, ובסוף לא לקחתי לו שקל. שוב, אל תתלהבו, זה לא שאני עובדת חינם, אבל תמיד אני אומרת שאין מה לעשות, יש לנו, זה נקרא פרו בונו, יש את הדברים שהם בשביל הנפש, בשביל להגיד, עזרתי במשהו בעולם הזה.
מה הוא היה צריך את עזרתך, המשפטי?
תרופות מצילות חיים לא נתנו לו, קופת חולים, והגענו עם זה לבית משפט ואישרו לו. כל הנושא של ביטוח לאומי על הבן, על הבן שאמרתי שהיה לו בעיות נפשיות קשות, שהוא לא קיבל שקל בביטוח לאומי. אני כבר לא זוכרת, אבל מאוד מאוד, זאת אומרת, אני חושבת שהיום, לא בכבוד, אני לא יודעת אם אני מקווה שהוא חי, אבל עזרתי לו לחיות בכבוד מינימלי או יותר מזה.
אני חושבת שזה ראוי להערצה, כי זה לא ברור מאליו בכלל. והמקום הזה של, דיברנו כאילו, תשימי לב שערך הנתינה הוא שזור לאורך כל התוכנית שלנו, ממש מהרגע שהתיישבנו פה היום, וזה גם כן משהו שככה מחבר את שתינו, ואני חושבת שאדם צריך לדעת בכל מקום מה הוא יכול לתת, לא כדי לקבל. ותמיד אני אומרת שהשורש של נתינה זה נתן, כשקוראים את זה מימין לשמאל ומשמאל לימין, זה בעצם קוראים את אותו דבר. האדם שנותן, הוא ישר באותו רגע כבר מקבל. ובעצם כשאנחנו עושים דברים ותורמים ונותנים למען הנתינה עצמה, ולא כי הנה אני רוצה לקבל משהו, אלא הקבלה בחזרה באותו רגע, זה התחושה הטובה הזו. זה באמת, איפה זה מחמם את הלב. והמקום הזה של, אני בטוחה שחלק מהסיפורים מגיעים הביתה, וחלק מהסיפורים הילדים שומעים בבית, ובעצם יש כאן סוג של להעביר את זה הלאה. אז הילדים שלך יושבים, שומעים סיפורים שאת משתפת את בן זוגך.
האמת, אני כבר פחות.
אולי עכשיו פחות, בסדר.
אני מקבלת איזה ריקושטים, שדי אימא.
אוקיי, אבל אני אומרת, זה משהו שהוא מסתובב בבית, גם אם הם לא שומעים את זה בצורה ישירה, וכשאת יושבת לדבר עם הבן זוג שלך, אז הם שומעים, או פה טלפון, שם טלפון, ויש את האווירה הזו בבית של הנתינה, אני יודעת להגיד את זה גם על עצמי, אני רואה איפה הדברים כבר מהדהדים, ואיפה הם באים לידי ביטוי אצל הבנים שלי. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד נכון. אנחנו כל הזמן מדברים, גם כהורים וגם במערכת החינוך, איפה אנחנו יוצרים חברה טובה ואזרחים טובים יותר. ואני חושבת שילדים טובים או תלמידים טובים לא נמדדים בציונים שלהם, אלא נמדדים בעצם...
הוראה אומרת את זה?
אני כן, תמיד אמרתי את זה.
כל הכבוד.
תמיד אני אמרתי את זה. שוקי גם עד. שוקי עד שאמרתי את זה יותר.
כי אני אומרת את זה כל יום לילדים שלי, אבל לשמוע את זה מורה זה...
כן, 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 כן. אני אומרת את זה גם כמורה בעברי הרחוק, וגם כמורת מורים, מה שנקרא, וגם כמרצה לסטודנטים. לא שציון הוא לא חשוב, כן?
אבל הוא לא הכי חשוב.
לא, הוא לא הדבר החשוב. הדרך שעושים, המסע שעושים, מה אני נותן שם בדרך, מה אני לומד, עד כמה אני קשוב לעצמי, עד כמה אני באמת מוודא שאני נמצא במקום הנכון, ועד כמה אני נותן באמת לא רק לעצמי, אלא גם לסובבים אותי. וזה ככה באמת מחזיר אותנו לעניין הזה של גם השיר מעגלים מעגלים קודם, וגם העניין הזה של ההימצאות הזאת שלנו בחיים. ובאמת איפה בכל מקום ובכל מעגל המקום הזה שאני נותן ולא רק כדי לקבל. אני חושבת שזו השארת החותם האמיתית.
נכון. אני מסכימה איתך.
יש אומנים שמשאירים יצירת אומנות, איזה ציור, איזה פסל, איזה שיר, או כל מיני כתבים כאלה ואחרים. אז אני חושבת שאני אשאיר את האומנות הזו של המעשים, שזה גם כן אומנות, וכן אומנות לשמה. אני רוצה, חני, ממש להודות לך על זה שהגעת אלינו לכאן לאולפן.
וואי,
תודה. ולהעניק לך את התעודה.
וואו.
כן.
האמת לא ציפיתי, איזה יופי.
אני יודעת, וזה כל הכיף.
כן, ריגשת.
לגמרי, תודה. ובחרתי בביטוי של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
נכון.
אז אני ממש רוצה להודות לך.
תודה לך שהזמנת אותי, היה לי
ממש.
כיף. עבר הזמן, בטיל, ממש.
זה תמיד ככה, כן. זה חלק מההפתעה. ואנחנו ניפרד עם השיר של שלום חנוך.
בגלגול הזה.
בגלגול הזה, ואינשאללה שניפגש בגלגול הזה עוד המון פעמים, סביב דברים טובים נכון. ואירועים משמחים. ואתם צופים יקרים, ניפגש בשבוע הבא, באותו יום ובאותה שעה, ותודה רבה לשוקי המלך.